היינו בשבוע שעבר בעניין עלי הכהן, ועכשיו שב, למה אתה לא פה? שב, שב. ככה פחות נרדמים יהיה לי פה. דיברנו על עלי הכהן. אחרי עלי, מי בא אחריו? המנהיג הוא שמואל הנביא, הנקרא שמואל הרמתי, כי כל אחד נקרא על שם עירו, כמו אחיתופל הגילוני. מה זה גילוני? מגילו. ישי בית הלחמי, ישי מבית לחם, והיה שמואל הרמתי, הכוונה מרמה אשר בירושלים. זוהי שכונת רמות שנקראת בירושלים. שמואל הנביא, כידוע, חי סך הכל. יש ספר שמואל, אם יש פה עוד תנך, או שמואל, אפילו תנך רגיל. למה אין תנך? פעם היה בכל בית כנסת, בכל שולחן, ספר תנך. זה יחביע לך. אז ככה, פה לא תמצא תנך. חבל לך, גם אם תחפש 70 שנה. אז כן המצוות. אז הוא שמואל הנביא, חנה הרי התפללה בשבילו, וחי 52 שנה בדיוק. למה? כי היא אמרה וישב שם עד עולם. עולם זה יובל, כמו הפסוק השבוע, ועבדו ורצה את אוזנו ומרצע, ועבדו לעולם, זה עד היובל, זה נקרא עולם 50 שנה. והיא הביאה אותו בן שנתיים, כאשר גמלתו הביאה אותו למשכן שלו. אז הגיע לאן שהגיע, חי 52 שנים בדיוק. עכשיו עוד דבר צריך לדעת, וזה אני אומר משכן שילה ועוד, צריך לדעת ששילה נחרב, זה שקראנו שבוע שעבר בעניין מה שעשו הפלישתים ממח שמם, ששבו את ארון ברית האלוהים. באותו יום נהרג עלי, מת עלי, סליחה, נפל ונשברה מפרקתו. נהרגו שני בניו, חובני ופנחס, ומתה כלתו בשעה שהיא עמדה נדלדת בצירים, התקפו את הצירי לידה ומתה. באותו יום גם נחרב משכן שילה. מה היה? בית המקדש עדיין לא היה, הרי בית המקדש בנה אותו שלמה. מה עשו כל אותם שנים? זה 400 שנה, לא לזכור, 400 שנה מרגע שנכנסו לארץ ישראל עד ששלמה בונה את בית המקדש. באותם 400 שנה היה כמה מהלכים. היה בהתחלה משכן בגלגל, זה גם בסביבות ירושלים, מקום ששמו גלגל, זה יותר צפונית לרמלה, שם היה משכן, שם העמידו את המשכן של משה, זה היה שמו גלגל. אחרי הגלגל עשו משכן שילה, משכן שילה החזיק יחסית זמן ממושך, שם היה עלי משרת, ושם הייתה חנה שבאה להתפלל על שמואל הנביא. אחרי זה שמואל היה עם עלי, היו חופפים הרבה שנים, שמואל היה יחד עם עלי. שאחר שעלי מת בן 98 שנה והלך לעולמו, אז נשארו 10 שנים שמואל אחריו היה מנהיג. אבל שמואל היה 40 שנה עם עלי, ועוד 10 שנים הוא היה לבד. אבל כל אותם 40 שנה שהוא היה עם עלי, הוא הסתובב בכל הארץ. הוא היה מסתובב ולא לן לילה אחת בשתי לילות בעיר אחת. היה לן לילה פה, אבל לילה הוא בעיר אחרת. ככה להספיק מה שיותר מקומות כדי להגיע עליהם. אז זה היה משכן שילה. הרי שנחרב שילה, היה את נוב. נוב היום המקום שלה פחות או יותר ידוע, זה נוב עיר הכהנים, שם היה אחימלך, שם היו איזה 300 כהנים, כולם היו מתנהגים בקדושה, והם חיו בעיר אחת. למה? כמו ששם שמרו מטהרה. כהן, זה לא דבר פשוט. עכשיו מחר בבוקר נבנה בית המקדש, הכהנים יש להם הרבה בעיה, הוא לא יכול ללכת סתם ברצפה רגילה. למה? אולי למטה יש מת, או יש שם עצם של מת. אסור להיכנס לחדר שיש שם אפילו עבר קטן, שן של מת. של חי אין בעיה, אבל של מת אסור. אסור להתעמוד באוהל המת, אסור להאהין על קבר של מת. זה רק בדיני מיטה, מה אם נדע? יש בעיה, זה כדי לסגור את זה. מסוכן. לא, שיר, שיר, זה שיר קצת, כן. צינים פחים בדרך היקש, אומר נפשו יחק מהם. אז נדע נוגעת באיזה בגד שלו, אסור לו לדבוש את הבגד. כהן זה סיפור לא קל. אחרת הוא לא יכול להיכנס בית המקדש, הוא יצטרך לספור את מספר הימים שהוא אמור, על כל טומאה וטומאה הוא צריך לשמור. הוא הדין, אסור לו לאכול או לגוע בדבר שנגע בו שרץ, וכן דבר שנגע בו זב, יש שבע מיני טומאות, או דבר שנגע בו מצורע. כל מה שכתוב בתורה בחומש ויקרא, הכהן אמור להיזהר בכל אלה. אסור להיכנס למקדש כשהוא תמא באחת מהטומאות הללו. יותר מזה, בבית המקדש עצמו, שלמה המלך שבנה אותו, בנה לו פתחים תת-קרקעיים. בכל אולם היה פתח חירום, שברגע שהכהן רואה שהוא נגע בו שרץ, או חלילה יוצא טומאה מגופו, מיד הוא פותח את הפתח, יורד לפתח מינות, והולך מתחת לאולם, ואז הוא לא מתמד את המקדש. כי אם הוא נשאר במקדש עם הטומאה שלו ביודעין, כל רגע ורגע הוא מתמד את המקדש. וזה עבון קשה מאוד, זה מסכנים, בגלל זה יכול למות. אתה ובניך איתך תישאו את ארון המקדש, אומר לארון הכהן, זה לא פשוט. לכן כהנים זריזים, לא כל אחד הוא כהן. כהן היה להם דם מיוחד במינו, זריז, עד כדי כך שהם זריזים. כמו אומר, תראה מסכת בבא בתרא, יש לו גט פשוט ויש גט מקושר. סתם יהודים, חס ושלום, מסתכסך עם אשתו וצריך להתגרש, תן לגט. כותב הוא בגט 12 שורות, מחתים שם שני עדים, מביא סופר, הסופר צריך לכתוב את כל הגט מתחילה עבר עד סוף לשם אותו איש, לשם אותה אישה. כתב יד של סופר כמו להבדיל ספר תורה, עם כל הנוסח והשמות, הכל מדויק. אחר כך כתב לה ספר כריתות, נתן בידה שלחה מביתו. עכשיו הכהן, כהן יש לו דם חם, אמר הוא זריז. פעמים הכהן מחליט להתגרש, ואין, זה מעכשיו לעכשיו. והוא אצלו, ביצוע זה לא דבר של בעייתי, הוא במקום מבצע. וזה מה הבעיה עם כהן? עכשיו כהן מגרש את אשתו, הוא לא יכול להחזיר אותה. דקה אחרי זה, מרצה להחזיר, היא אשתו שלו. ולא יצא עדיין פנח הבית, עדיין בבית, הורס את המטלטלים, אומר סליחה, אני רוצה לחזור, אי אפשר. היא גרושה, גמרנו. אז מה עשה? באו חכמים ואמרו, נמצא פתרון לכהנים. כהן הזה שהוא רוצה לגרש את אשתו, קודם כל נשלח אותו ונחזיר אותו, נשחק בו הרבה, נעשה אותו יו-יו עוד יום, וגם שבוע הבא, ונגיד אחרי החגים, ואחרי החגים זה שנת תשפו, עכשיו אנחנו תשעיים, תבוא עוד 16 שנה לדבר, וככה תאריך את הזמן. ואחר כך נגיד שצריך כבר לכתוב את הגט, אז בסדר, כותבים שורה אחת ולא מיד, זה מחכים שיתייבש הדיו, זה לוקח איזה רבע שעה, 10 דקות. היום שמים בדיו כל מיני ספרי, כל מיני חומרים מסוכנים לציבור, תדעו, זה מסוכן מאוד מאוד, יש כל מיני חומרים מתנדפים עד שזה מתייבש. מתייבש, מקפל את הקלף בתופר, וכתבי שני עדים, עכשיו הוא צריך ללכת לחוצה, חפש איזה שני עדים, ואז לא היה כמו היום אנשים בטלנים, ומספרים, אתה יכול להזיק ברגע אחד 200 איש. אז כל אחד נמצא, זה בשדה שלו, זה חורש את האדמה, זה זורע, זה בתוך הגת, מוציא אותם, תחתמו לי על השורה הזאת, חותמים. חתמו? אוקיי. עכשיו צריך להעקות, שידבש הדיו של החתימה, הם צריכים לחתום כתב סופר, זה לא סתם חתימה, יכתוב קשקוש כמו חתימה יפנית, זה לא ככה הולך. עכשיו כותבים את השורה השנייה, הקס יתאבס הדיו, תופר, לך תביא שני עדים, עוד פעם חותמים, עוד פעם הקס יתאבס הדיו, תופר, קפל, כותב שורה שלישית, 12 שורות, 12 פעמים כפול 2, 24 24 עיניים יצאו לו מפה עד שהוא יוציא את אשתו, יגיד מוטב יחיות איתה 24 אלף שנים מאשר לעשות את ה... שלא סתם יבוא ויגרש את האישה. אז ככה היו עושים כהנים זריזים. אז הכהן היה זריז. אז החזור לעניינו, היה אז המשכן שלו, היה בנוב עיר הכהנים. נוב זה עיר, זה כבר שמה היה יותר, במשכן שלו היה משכן, אבל בנוב היה כבר בניין, אבל תקרה לא הייתה. הרי המשכן שלו היו בגבעון. בגבעון, עוד זה שלמה, כשמלך נראה אליו השם בגבעון. גבעון זה סמוך לירושלים, זה הרי רמות, זה בארץ בנימין. הרי גבעון בנה בית עולמים. אלה, זה הסדר. ככה הגמרא הביאה, שילו היה בגלגל היה 24 שנים, בנוב היה 13 שנה, אגב בגבעון עוד איזה גם כן איזה 20 שנה בערך, אבל רוב השנים, כמה מאות שנים, הכל היה בגלגל. זה היה בגלגל, עד שמואל הנביא. רון שמואל אומר להם, בכל הלכה הגלגל, הדש שם המלוכה. וזה היה הסדר פחות או יותר. עכשיו שמואל הנביא הוא עליו השלום, הוא אחרי שנעשה, היה נער, ישב בבית ושם במשכן, משכן שילו, שם הוא היה. עד שנחרב משכן שלו, אחר כך עברו לנוב. אבל בינתיים, ב-40 שנים הראשונות שלו, הוא היה בשילו. עכשיו, הוא לא כל הזמן היה בשילו, הוא היה רק כשהילד שימש את עדי עד גיל 10. הוא היה במשכן שלו. והיה משמש אותו, וידע את כל התורה כולה. הוא היה בגיל שנתיים ומשהו, הביאה אותו אמא שלו, והשחתו את הפר. כך כתוב הפסוק. השחתו את הפר, מיד אחרי שהיא מביאה אותו, והנער היה משרת את השם, את פני אלי הכהן. הרי זהו, שמואל משרת את פני אדוני, נער חגור אפוד בת, ומעיל קטון תעשה לו אמו, והעלת לו מימים ימימה, בעלותה את אישה, לזבוח את זבח הימים. אז מה זה מעיל קטון תעשה לו אמו? מה המעיל הזה עושה? אז ראשי שם במקום אומר, שכל שנה הייתה עושה לו מעיל חדש, שזה דומה למעיל של הכהן הגדול. הוא אמנם היה לוי, הוא ילד, עשתה לו מעיל. הזוהר אומר לי שזה סוד גדול. כל אחד ואחד מאיתנו, הורים ילדו אותו. כשאדם נולד, כמו שיש לו בגד ששמים לו לגוף, יש לו בגד לנשמה שלו. ויש בגד שאתה עושה אותו מהמצוות שאתה עושה, כל יום, יממה מהמצוות של אותו יום. שלוש תפילות, שחרית מנחה ערבית, ציצית תפילין, קריאת שמע של בוקר ושל ערב, לימוד תורה, בשאר המצוות שאתה עושה משך היום. מזה אתה עושה מעיל, הנשמה עולה בלילה עכשיו, זה עד חצות. עולה למעלה, אבל לא עכשיו, חכו עד שנגמור את השיעור. אחרי זה עולה למעלה, מוסרת שם הדין בחשבון, חותמת, יורדת עם בגד שלה חדש ליממה הבאה. ועוד פעם אנחנו עושים שחרית מנחה ערבית, עושים לה בגד חדש אחר לאותו יום. אבל המעיל הזה שהוא מקבל זה מאמא שלו. כל אחד מאיתנו, האמא שלו בעצמה עושה לו מעיל בשעת הלידה. בשעת הלידה זה מעיל שאנחנו לא רואים אותו, אבל זה בנשמה שלו, מעיל הנשמה. זה נקרא מעיל קטון. עכשיו מה עושה המעיל הזה? מעיל הזה, אחרי שאדם נפטר, הרי יש בו נפש, יש בו רוח, יש בו נשמה. הנשמה, שבעה ימים, יש בה שבעה חלקים. זה לא נשמה, זה לא גוף, כמו שאנחנו מתארים. זה אור, זה אי אפשר לתאר את זה. אפילו באור זה שם מושאל, זה גם לא אור. זה מין דבר רוחני. היא מורכבת משבעה אורות מקיפים, שמקיפים את האדם. לכן, המת לא עליכם, צריכים לשבת עליו שבעה ימים, כל יום מקיף אחד מסתלק. עד היום השביעי בבוקר המקיף השביעי מסתלק, אז לכן עולים לקבר והוא עולה למעלה. די, זה אותם השבעה מקיפים שהיא הנשמה מסתלקת. הרוח, אז נשמה לאן הולכת? לגן עדן העליון, אפילו לא פה. היא בגן עדן העליון והיא לא יודעת בכלל מה קורה פה מהעולם, ולא מעניין אותה העולם הזה בכלל, בכלל, בכלל. אחרי שהנשמה עולה, בא התור של הרוח. הרוח הוא התפקיד שלו לחבר בין הנפש לבין הנשמה. אני אסביר גם מה זה התפקיד של הנפש, מה זה התפקיד של הנשמה. התפקיד של הנפש היא נמצאת איתנו כל החיים, והיא היא שמתאבה. תראה, יש בן אדם שאוהב מאכלים קרים, יש אוהב מאכלים חמים, יש אוהב מטוגנים, יש אוהב מבושלים. כל אחד יש לו איזה נטיות ותכונות שונות, זה מצד הנפש. יש אדם שסובל מבעיות רפואיות מסוימות, או יש לו חולשה בחלקים מסוימים בגוף, זה בגלל הנטיות של הנפש שלו, וזה בגנים שלו, זה הנפש. ומאיפה זה יותר? זה מאדם. הפסוק אומר כי האדם הוא הנפש. הרי אדם, הרמב״ם אומר, אתה אוכל, האוכל נעשה דם. באדם הזה הופך להיות כל מיני גושים בגוף, ממנו נהיה עורקים, ממנו נהיה עצמות, ממנו נהיה עור. הרי הגוף הוא כל הזמן מתחלף בתהליך של חילוף חומרים, והאדם החדש שאתה מקבל הוא בונה את הגוף, וזה למעשה נבנה מהנפש של האדם. אז הנפש יש לה שייכות מאוד קרובה לגוף האדם. הנשמה בכלל בכלל לא, היא שונה לחלוטין, אין לה שום הנאה, לא מאכילה, לא משתייה, לא מטיולים, לא מתענוגים, לא מביגוד, לא מעניין אותה כלום, רק מצוות ותורה. ברגע שאתה עוסק בתורה ובמצוות, היא נמצאת. היא הפסקת רגע אחת ללמוד תורה ומצוות, רק היא בורחת. כמו יונה עפה. עכשיו, מי המחבר ביניהם? הם שני כתבים קיצוניים. יש רוח. הרוח זה קו הטלפון. זה הקו המחבר בין הנפש לבין הנשמה. והוא משמש גם אחר המיטה אותו דבר. אחר שאדם נפטר. כשאדם נפטר שבעה ימים, אמרתי לכם, כל שבעה ימים היא עדיין נשמה נמצאת בו. לכן מדליקים לנר בביתו של הנפטר שבעה ימים, לא יותר. אחרי שבעה ימים אין שום עניין להדליק נר, סתם בזבוז כספים, זה סתם צער לנשמה, תחבר אותו. עולה הנשמה למעלה, ואז היא נותנת דין לחשבון, מי שהולך לגן עדן גדל, מי שגיהנם גיהנם, מי שעדיין סימן שאלה, סימן שאלה, כל אחד לפי הדין שלו, 12 חודש. הרי זה לוקח 30 יום עד שהרוח עולה, כי יש 3 עולמות, עשייה 10 ספירות, זה 10 ימים, אחרי עולה ליצירה 10 ספירות, עוד 10 ימים, ושם היא עולה לבריאה 10 ספירות, 10 ימים, ביום ה-30, נגמר ה-30, עולה לעולם האצילות. אמרנו, שבת שמה ונחה במשכנות שעננים, זו הרוח. הנפש נשארת פה כל 12 חודש, ויש שם פסוק מפורש. ותדעו, כל זה יש לזה מקורות, אסור לומר שום דבר שהוא לא כתוב. כמו שאני אומר לכם, כתוב בזוהר פרשת ויקהל, ורבי שמעון עצמו בונה את זה על פסוקים. בזוהר פרשת ויקהל פסוק, שאומר באיוב, אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבד. כלומר, כל עוד הבשר קיים בקבר, הנפש נמצאת שמה ומתאבלת. ברגע שהבשר נגמר, נשארו רק העצמות, אז הנפש נחה, שוחרבת. דני הולכת, יש גן עדן למטה, גן עדן הארץ. הוא הנשמה נמצאת למעלה בגן עדן העליון, אבל למטה יש גן עדן הארץ. שם הקורא נגיד, אתה הולך לקבר של המת, אתה מתפלל שמה, הוא לא יכול לעזור לך. אז הוא, תכף נגיע לזה, מעיד קטון תעשה לו אמו, יש שם איזה אור קטן כמו נר, נר השם נשמת אדם שהוא מאיר על הקבר. מרגע שהוא רואה אותך, הוא מודיע על הנפש אוטומט, שנייה, באותה שנייה הנפש מופיעה, והיא שומעת מה הבעיה, והיא יודעת שמה באת ולמה באת. ואז אם האדם עושה תשובה ובא במטרה קדושה וטהורה ונפשות טובה, והוא עשה תשובה, היא מיד קורא לרוח. הרוח יבוא והיא תודיע לו, ואז הרוח צריך ללכת להודיע לנשמה. מאיפה הוא צריך ללכת? אין סתם ללכת שוטט, זה לא הולך פה קווים פנויים, או קונים קו מבזק או מאיזה אני יודע מישהו. היא הולכת למערת המכפלה, לשער גן עדן שם, מבקשת רשות מהאבות. שלושת האבות צריכים לחתום, ואז הם בודקים שזה אמיתי, ובודקים שהאדם הזה הוא באמת ראוי, ובודקים שהבעיה היא באמת בעיה שראוי לעורר עליה, נותנים רשות לרוח לעלות, לקרוא לנשמה מישיבה של מעלה. אתה מזעיק אותה משם, יורדת הנשמה מישיבה של מעלה, והשלושתם נמצאים על הקבר, הנפש, הרוח והנשמה. האדם בוכה, אומר את הצער שלו, וזה כל זמן שהתאריך שאני אומר לכם, זה לא לוקח אפילו שנייה. רק לספר את זה, זה לוקח זמן לתאר את התיאור, אבל שם זה לוקח בכלל זמן. מיד הנשמה חוזרת לגן עדן, אומרת את זה לאבות, אבל אומרים, מה ככה? בצורה כזאת, יש בעיה כזאת, יש כזה, איראנים מאיימים, אז לא עושים צרות, יש עצירת קסמים, יש ככה, יש ככה. יאללה, כל הצדיקים, בואו. עושים הפגנה, לוקחים את כל הצדיקים מבית הקברות, מגן עדן, עולים לרקיע, עורכים אצל הקדוש ברוך הוא. וכך לשון רבי שמעון בר יוחאי, וכולהו באו רחמי ענן, כולם מבקשים רחמים עלינו, וחס ענן קודשה בריחו בגינהו. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, חס ורחם עלינו לזכותם, וגין כולהו צדיקי בגינתה דעדן. הם מודיעים כל הצדיקים כאן יש רעש, קרה דבר כזה, קרה אסון כזה, קרה צרה כזאת, ישראל בצרה, כולם מבקשים רחמים, פדרים עלינו ובדלים את רוע הגזרה. עכשיו מי עשה את כל זה? אתה יודע מי עשה את זה? הנר הקטן שהיה על הקבר. מי זה הנר הזה? זה מה שקראתי לכם כעת, הוא העיר קטון תעשה לו אמו. זה הבגד הזה שהאימא עושה, הבגד רוחני שהיא עושה לתינוק כשהוא נולד, וזה מלווה אותו כל ימי חייו, הבגד של הנפש. וזה אור קטן, זה נקרא בלשון דק מאוד חלוקה דרבנן, חלוק של חכמים, או במילה אחרת יש כיסתה דחיותה. כשאדם ישן הנפש לא נמצאת, מהנשמה בטח שלו, הרוח גם לא, הוא לא מדבר איתך, הוא לא שומע, אתה יכול לדבר לידו, יש אדם ישן, אתה יכול לדבר איתו כמה שאתה רוצה, והוא לא יודע, לא חלה ולא מרגיש. הוא יכול גם לקום ולהסתובב בבית ולצאת ערוצה ולהתניע את הרכב ולהפוך להיות שוטר תנועה ולהיות את זה עמה, לחלום של ראש הממשלה ולחזור למיטה ולישון, ובבוקר הוא קם, הוא לא זוכר שהיה ולא כלום. מי זה שמפעיל אותו? זה שום המייל הקטן הזה. והוא, הקטן הזה הוא גדול, זה הקטן גדול יהיה. הוא אחר כך כשאדם נפטר והנפש הסתלקה, הוא נשאר על הקבר כל הזמן עד יד המתים, הוא לא זז מהקבר. ואפילו השחיתו את הקבר, הרסו אותו, הריבו אותו, שרפו אותו באש, ריסקו את העצמות, אני יודע מה שקרה, הכל נרכב, החלק הזה נשאר שם עד יד המתים. אז זה הפסוק, מייל קטון תעשה לו אמו, והעלתה אותו והעלתה לו מימים ימימה בעלותה את אישה, לסבוח את זה לך הימים. אז זו החנה הנביאה, היא עשתה את זה לשמואל, וזה סמל לכולנו, כמו שחנה עשתה לבן שלה, כך כל אמא עושה את זה לבן שלה. ואז שמואל המשיך. עכשיו מה קרה בהמשך? היה מה שקרה, קראנו שבוע שעבר שבניו של עלי התנהגו לא יפה ועשו חילול השם. מה היה חילול השם? שני דברים לא בסדר היו אצלם. האחד, שאכלו בשר כאשר יעלה המזלג, לא התנהגו בדרך ארץ עם הקורבנות, היו מבשלים והיה לוקח את זה את האוכל כמבושל, לא מבושל, כאשר יעלה המזלג ואוכל, ואנשים רואים ואומרים שזה לא התנהגות נאותה של כהנים ככה לעשות. דבר שני, נשים שהיו מביאות קורבנות של לידה וכדומה וצריכות להישאר לילה אחת בירושלים, אחר כך למחרת לנסוע, היו אנשים אומרים להם, תשארו עוד יום, מחר תביאו את הקורבן, לא נורא, תשנו עוד לילה פה. בינתיים אנשים נשארות פה במקום לילה אחת שתי לילות, מעכבים אותם מלחזור הביתה, זה עוון. כאן למדה הגמרא עוד דבר שאדם טוב לדעת את זה. לכן צריך להיזהר מאוד לא להתערב תמיד בין בני זוג. בני זוג לא להיכנס לתוך פרט שנה ראשונה, זוג נשוי אל תתערב. מורבי עליו השלום היה, אני ראיתי אותו לא פעם לא פעמיים, זוג תרי שנה שלמה לא נכנס לבית שלהם, לא להפריע. הוא הלילה זה ליל ההולדת שלו, כמו הלילה היה שבת, ליל פרשת משפטים, לפני 110 שנים נולד לפנות בוקר, ב-4 לפנות בוקר נולד, כמו הלילה הזאת, לפני בדיוק 110 שנים, שנת תף רש סמך. אז הוא כך לימד אותנו, זה היה בין בני זוג. עוד דבר יש, בחדר שזוג ישנים, שהם ישנים שם, אסור לשום אדם לישון שם באותו חדר, או לגרום שלמשל שמישהו בא ואין מקום, אז האישה אומרת לא נורא, קח אתה את המיטה שלי ותישן במיטה שלי עם בעלי ואני אעבור לחדר אחר, או הבעל נגיד עוזב את אשתו עם אישה אחרת והוא הולך לזה. זה אסור לעשות. גמרא אומרת, הישן בקריאה שאיש ואישה ישנים שם, מנדים אותו מן השמיים, שנאמר נשי עמי תגרשון מבית תענוגיהם. אסור לגרום לזוג אפילו ערב אחד שלא יהיו ביחד, שלא עסק שלי ושלך מתי אסור, מתי מותר ומתי זה. זוג צריך לשמור על עדינות ועל שלמות ביניהם, לא לגרום למשל היא תבוא לפה והוא ייקח אותה לשם והוא ייקח את האיש. או לפעמים יש הרבה אמהות מטופשות, אומרת לו אני משעמם לי בבית, תבוא. היא עוזב את אשתו הטיפש הזה בבית לבד והולך יושן אצל אמא שלו, יושב מטייל שם ולא שהיא יש לה, אם יש לי אבא חולה או איזה מישהו צריך לעזור לו או זה משהו אחר, אבל אבא הכי אסור. זה לא דבר פשוט, זה עבון גדול מאוד. וכן גם כן מי שממהר להגיד לזוג להתגרש, אסור עד שלא תראה שקלו כל הקיצין, שאין דרך ואין עצה ואין תבונה. וגם זה תדעו, ברוב המקרים זה לא קורה. הרבה פעמים אנחנו בעלי ניסיון ראינו הרבה זוגות שלא היה סיכוי אפילו של אחוז, ופתאום הם חיים ביחד וצוחקים והכל בסדר, ובסוף מאשימים את זה שהתערב כאילו ולעזור. למה זה? אומר לך הסיר, כך אומר אבן עזרא, שמים לו מים, נכון? בסיר מרק מים, ויש למטה אש, המים והאש יכולים להיות ביחד? לא. מי עושה שלום ביניהם? הסיר. הסיר משכין שלום בין המים, אומר לאש אתה תמשיך לעבוד ואתם המים תמשיכו להיות, אני אדאג שלא תיגמרו. אבל הוא נהיה פחם, הוא עשה שלום ביניהם, אבל הוא מסכן, הוא קיבל את כל המכות. אז אחרת תיזהר, אז תתערב בין בני זוג אף פעם, תיכנס לתוך העניינים שלהם, אתה לא יודע. כמו אומרת עליהם הפסוק, בערב ירין בכי ולבוקר אינה. שמעת השכנים שלך צועקים, רוצה אותי, אבי אבא שלך, אני ארוג אותך. אז מנו משטרה, הוא אומר לה, יא כלבה, בת תצא ביתו של עגלון מלך מואב, בן בנו של המן בן המדתה. וזה, ואתה אומר, די, אבוד. פתאום בבוקר הם יוצאים יחד עם התיקים, הולכים למכונית ופותחת המכונית, ביי, להתראות. אז איפה אנחנו הערב? במסעדת זה, פרה על הגג. זה אלה שרבו אתמול? כן, זה אלה שרבו אתמול. בערב ירין בכי ולבוקר רינה. זה דרך העולם ככה, נכון? אבל אני צודק. עכשיו אלה שוב אנחנו חוזרים עליהם השלום, חפני ופנחס, זה היה החטא שלהם. אז הוא שמע את כל זה ואומר להם, על פניי כי לא טובה שמועה אשר אנוכי שומע. ואז שמואל היה שמה, והנה אחרי זה כל שמואל היה שוכף שמה וזה, ונגלה אליו הקדוש ברוך הוא. הנה, ויהי ביום ההוא, ואלי שוכב במקומו, ועיניו החלו כהות, לא יוכל לראות. ונר אלוהים טרם יכבה. אומר הפסוק, נר אלוהים טרם יכבה, מה פירוש? היה נרות במנורה דולקות כל הלילה. זאת אומרת, עדיין היה לילה, אז שמואל יודע שעכשיו לילה. ושמואל שוכב בהיכל השם, אשר שם ארון האלוהים. ויקרא אדוני שמואל ויאמר, הנני. והיה רוצה אל אלי ויאמר הנני. קורא לו הקדוש ברוך הוא שמואל, הוא חושב שאלי קורא לו, ילד היה. אז הוא רץ לאלי ואומר לו, הנני, כי קראת לי. ואומר, לא קראתי, שוב שכב. וילך וישכב, השמואל שוכב. ויוסף אדוני כראות שמואל. ויקום שמואל וילך אל עלי. אולי זה שם הקדוש ברוך הוא, שזה אני. ויאמר אינני כי קראתי לי. ויאמר לא קראתי בני. שוב שחק. שמואל תרם ידע את אדוני. הוא אף פעם הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. ויוסף אדוני כראות שמואל בשלישית. שפעם שלישית. ויקום וילך אל עלי ויאמר אינני כי קראתי לי. ויבן עלי. כי אדוני קורא לנער. עכשיו הוא תפס, זה הקדוש ברוך הוא קורא. מה אומר? לא? ואומר אלי לשמואל, לך שכב. והיה אם יקרא אליך ואמרת, דבר אדוני כי שומע עבדיך. ויבוא אדוני ויתרצה ויקב כפעם בפעם שמואל, שמואל. יש פה פסק. אומר לזור, למה יש פסק? אמר לו, עד עכשיו לא היית ראוי, עכשיו אתה שמואל ראוי. קודם שבקד מעל השירים. והתראה שירים, כמו משה, משה. פרשת העקדה, ואומר אברהם, אברהם. התחלה עוד לא נתנסה בעשר ניסיונות. אחרי שהתנסה, עכשיו הוא אברהם שלם. גם כעת שמואל אותו דבר. ויאמר שמואל, דבר כי שומע עבדיך, למה הפעם הוא כבר יודע שהקדוש ברוך הוא מעצמו מדבר אליו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה לעשות לעדי, והם יקבלו עונש. הוא מספר לו את כל העונש שעתיד להביא לעדי. זו הייתה נבואה ראשונה ששמואל הנביא שומע. ואז עדי קורא לו, אומר לו, מה הקדוש ברוך הוא דיבר אליך? תספר לי את כל מה שאמר. אז אמר לו, סיפר לו. לא יחיד לנו דבר. אחרי זה הייתה אותה מלחמה, שבאותה מלחמה לא עלינו מתו בחופני ובנחס. ועדי שמע את השמועה הנוראה, מי הלך להודיע לו? זה היה שאול, היה בחור צעיר, הלך להודיע לו, וקרה מה שקרה. ואגב, נבהר מה ההבדלי הגילים, הגילאים היה ביניהם, כי שמואל נפטר בין 52 שנה. תדעו, שאול היה יותר מבוגר ממנו. שאול, כשמשך אותו שמואל למלך, היה בין 59. ושמואל היה בן 50, זאת אומרת יש 9 שנים הבדל, שאול יותר מבוגר משמואל. ולקח עוד שנתיים עד ששאול גם כן מת, מעשה, הבדל בין שמואל לשאול בפטירה 3 חודשים. שמואל נפטר, אחרי ששמואל נפטר הרי היה הסיפור עם שאול שהוא לא נגלה אליו השם, הוא קורא באורים ותומים ולא עונה לו, למה? כי הוא הלך הרג את נוב עיר הכהנים, 78 כהנים שחט אותם ביום אחד. למה? הוא דן אותם כמורדים במלכות, כי הוא חיפש את דוד המלך. דוד עוד לא היה מלך, והוא מחפש אותו. דוד בורח. דוד ברח להניקיה, הגיע לנוב, ואחי מלך היה ראש הכהנים, קיבל את דוד, הכיל אותו, השקה אותו, נתן לו כל מה שצריך, וגם החרב של גוליאת, שהוא הרג בית גוליאת, הייתה תלויה, נתן לו איזה מתנה, כדי שיהיה לו אמצעי הגנה בדרך. נתן לו גם לחם בציקלונו. עכשיו כל זה למה קרה? הגמרא אומרת, תראה מה זה, כמה חמור. בא לך אורח מחוץ לעיר, תצייד אותו באוכל, תצייד אותו בשתייה לדרך. אתה מתכין תמיד שיהיה לך מוכן, קח עוגות, אוכל, מאכלים, שתייה, תן לו. הוא יגיד לך, יש לי, יש לי, הוא לא נעים לו, אין. גדולה נגימה, למה? יהונתן היה יחד עם דוד, היו חברים. אז יונתן שלח את דוד ולא צייד אותו באוכל. דוד הלך, המשיך ללכת איזה 10 קילומטר, רעב, צמא, אין מה לעשות, חייבים למצוא משהו. אז הוא מפחד ללכת לכל עיר, לכל מקום, איפה שהוא ילך, ילכו יודיעו לשאול, שאול יבוא ירוג אותו. מה עשה? הלך לנוב עיר הכהנים, אמר החמלך צדיק, לא יגיד. החמלך קיבל אותו בכבוד גדול, והכיל אותו, והשקע אותו, והכל נתן לו, נתן לו עוד אוכל לדרך, יצא, מי הלך? הלך דואג. וגם הזיפים, אין שם על ידם, היו הזיפים, מה, בידח. ובוא הזיפים אמרו לשאול, בא דוד אל בית אחימלך, שמע את זה שאול, הגיע לשם, הרג את כולם. כל נוב עיר הכהן, נשאר שם רק ילד אחד קטן, אביתר הכהן ברח ובא אצל דוד, הצטרף אליו. והגמרא אומרת שאם לא היה נשאר אביתר, גם מהזרע של דוד לא היה נשאר אף אחד. בשביל זה אחר כך כל זרע דוד מתו. קרא להם כמידה כנגד מידה. נהרגו המשפחה של אחימלך, נהרגו גם המשפחה של דוד בסוף. עד שבסוף נשאר ממנו צדקיהו, נשאר לו איזה יהויקים, נשאר לו ילד אחד. הרי גם את צדקיהו הולגו, את שני הילדים שלו הולגו, נבוכדנצר. אחרי זה יהויקים מלך יהודה היה שם בבית הסוהר. ואותו בבית הסוהר, לילה לפני שהרגו אותו, מהשמיים זה היה, הורידו לו איזה נערה והתעברה ממנו באותו לילה ויצאה משם והולידה ילד. אם לא, לא היה לנו היום את זרע דוד המלך, זרע יחיד שהיה לדוד המלך. אחר כך היה בתקופת הגאונים לפני 1200 שנה, היה מלך עריץ מאוד בבבל שהלך והרג את כל זרע דוד המלך, נשאר רק ילד אחד. הילד הזה היה בוסתנאי, הוא ראה איזה חלום רע מאוד, הוא לא הבין מה זה החלום. חלם שהוא ראה שיש לו איזה בוסתן יפה עם כל מיני אילנות, כל עץ מוציא פירות יפים. קיצור, הוא מספר את הסיפור רק בראשי פרקים, לא את כל הפרטים. והוא השתולל, המלך הזה השתולל בחלום והיה התחיל לכרות את העצים, לכרות, והרס 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 והרס, עכשיו נשאר עץ אחד קטן, שתית קטן, בא לחתוך אותו, והנה מולו בא איזה מלך אחד אדמוני יפה עיניים וזה כתר יפה בראשו, תופס אותו מהצוואר ואומר לו, מה עשית על הבוסטן שלי? למה השחטת אותו? הוא אומר, מה זאת אומרת? אתה מלך? מי אתה? חתיכת עבד, אתה מלך, אתה פושע, אתה זה, מה עשה לך הבוסטן? זה בוסטן שלי שאני עמדתי וטרחתי, אני גידלתי את כל האילנות האלה והעצים האלה, וזה העץ הקטן שנשאר, אתה רוצה להרוס גם אותו? אם היית כעת רק נוגע בעץ הזה במקום היית מת וכל הממלכה שלך הייתה מושמדת. אמר לו, מה קרה? אני המלך פה, מה זה? אמר לו, אני דוד מלך ישראל, תיזהר לך. זה התעורר, רואה את הסימנים על הגוף שלו של האחיזה והכל, מיד קרא לכל היועצים, איזה שעגות, צעקות, הוא קם היסטריה מבועל כולו. אמרו לו, זה כן, אתה הרקת את כל הזרע של דוד, לך תחפש מי נשאר. מצאו אישה אחת בהיריון, הביא אותה לארמון שלו, שמר עליה כבבת עינו, עד שילדה את הבן, את הבן הזה הוא גידל אותו אצלו, יצא, קראו לו בוסתנאי על שם הבוסתן, והוא היה רבי בוסתנאי, הגאון גדול מהגאונים, והוא הביא אחר כך זרע של דוד המלך, ממנו התפשטו דוד המלך בעולם. ראשי נולד ממנו, הוא היה צאצא של רבי יוחנן הסנדלר. רבי יוחנן הסנדלר, שהיה חברו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא מצאצאי דוד מלך ישראל. אחר כך בא ממנו רבי בוסתנאי, מרבי בוסתנאי נולד ראשי. מראשי נולד המהר"ן מפראג, היו כמה, יש משפחת דיין בחלב, הם גם כן יש להם ייחוס למשפחת דוד המלך. משפחת מני היו בבגדד, ראשי תיבות מנצר ישי. יש עוד כמה משפחות כאלה, מי יודע מאיפה יבוא המשיח, אנחנו לא יודעים, זה העבודה של הקדוש ברוך הוא, יש לו את האנשים שלו. אבל איך שיהיה, זה מה שקרה וזה מה שהיה שם. אז אומרת הגמרא, הרי זה שמואל אומר לישראל, לכו ונלכה גלגל ונחדש שם המלוכה. מה היה? הוא הלך ומשך בהתחלה את שאול. בואו נראה, נלך לפי סדר הפרקים ונראה מה קרה שם. בדיוק אחרי זה מה שקרה, אחרי שאלי מת ושמואל הפך להיות המנהיג של כל עם ישראל, מיד ישראל מתקבצים ובאים ושואלים מלך, שואלים משמואל מלך ומבקשים שיהיה להם מלך שיהיה עליהם. מתי זה היה? זה היה בדיוק 3 שנים לפני מותו של שמואל הנביא. שמואל היה בן 49, באו ישראל מבקשים מלך. אז תאר לך, אחרי שנה הוא מושך את שאול, אחרי שנתיים הוא מושך את דוד ואז הוא נפטר. שמואל מושך את דוד ואז הוא מת, זה היה בשנת תפד. לפני זה הם באו ביקשו, ישראל ביקשו מלך, ואז הוא צועק עליהם, אומר להם שמואל, ואז ואי כאשר זקן שמואל ועשמת בניו שופטים לישראל, ואי שם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שופטים בבאר שבע, ולא הלכו בניו בדרכה ויתו אחרי הבצע ויקחו שוחד ויתו משפט. איך זה יכול להיות? בנים של שמואל הנביא יעשו דברים כאלה? אלא הגמרא אומרת שהם לא עיינו במשפט עד הסוף כשבאו לפסוק את הדין, אלא פסקו כמו שהם היו רואים לאן שהיה נוטה השכל שלהם לשפוט, ככה היו שופטים. ולא כך צריך, אתה צריך לשפוט כאילו אתה לא מכיר לא את זה ולא את זה, אין לך שום היכרות עם אף אחד מהם. טוב, ואז באו ישראל אצל שמואל ואמרו לו, תשמע, אתה זקן, כבר עברת את גיל 50, בניך לא הולכים בדרכיך, אנחנו רוצים מלך. ואז שמואל תוקף אותם, אומר, קודם כל הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע בכל העם, בקשים, תן להם מלך, אבל לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלך עליהם. אבל מה הבעיה? יש פה שאלה, תורה היא, אנחנו צריכים ללמוד. כתוב בספר תורה, תפתחו ממש דברים, כתוב שם שאחרי שאתה בא לארץ ישראל ואתה יושב שם, שום תשים עליך מלך, וכתוב בפירוש, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. צריך לשים מלך, אחת המצוות שבתורה למנות מלך. אז מה חטאו ישראל שביקשו מלך? אלא מראה אומרת, שלוש מצוות הצטוו ישראל שבאו לארץ ישראל. אחת, למחות את עמלק. שתיים, לבנות בית המקדש. שלוש, למנות מלך. אז הם אומר להם שמואל, תראו יופי, את עמלק אתם לא מוחים, ואת בית המקדש אתם לא מעניין אתכם לבנות אותו בכלל. מה שמעניין אתכם להיות מלך, ולמה? ככל הגויים, יהיה לנו יחסים דיפלומטיים, נעשה מינויים ונחלק ג'ובים, אה? נמנה כל מיני שגרירים דיפלומטיים מהג'מה, מהמפלגה וכדומה. ואז הוא נותן להם שם בשיניים, זה היה חודש תמוז, הוא אומר להם, אתם יודעים, אתם רוצים מלך? מה אתם יודעים מה המלך ירצה? את שדותיכם ואת כרמכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו, זרעכם וכרמכם יעשור ונתן לסריסה ולעבדיו וכו'. ואז מה קורה? והנה שמואל, היה אז הסיפור עם שאול. מה היה עם שאול? שאול נעבדו לו האתונות, הלך לחפש את האתונות, מסכן, שלושה ימים אבא שלו שולח אותו לחפש את האתונות והוא לא מוצא. והוא בן מבוגר היה, לפי החשבון הזה שמואל בן כמה היה? שמואל יצא שאז הוא היה בן 49, שלוש שנים לפני מותו. שאול גדול ממנו בתשע שנים, 58, זה לא ילד, זה גבר בן 58, והיה יפה, גבוה שכמו מכל העם. וגמרא אומרת שהראש שלו היה דומה לאדם הראשון, ככה היה שאול, והיופי שלו היה יופי מדהים. תראה, אחרי זה הוא הולך והוא מחפש את האתונות, מחפש את האתונות, והוא הולך ואומר איפה האתונות. ומה כתוב שם? שמואל ראה את שאול, אז כרגע, כן, הנה, לפני זה היה עוד משהו בפרק ת', שם כתוב, ויהי איש מבנימין שמו קיש בן אביאל בן צרור בן בכורת בן אפיח, ייחס אותו בן איש ימיני. למה? כי הוא היה צדיק טוב ממנו משכמו, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבוה מכל העם, וטובת נה האתונות. טוב, ואז הנה הוא הולך, ויאמר שאול לנערו, הנה ונלך, מה נביא לאיש, כי הלחם אזל מכירנו. ויוסף הנער לענות לשאול, לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, נלכו ונלכה עד הרועה. הרועה זה שמואל, נקרא רועה. למה נקרא רועה? כי לפנים הנביא נקרא רועה, רועה ממש. אחר כך הוא נקרא רק נביא, הוא מדבר, נביא זה לשון ניב שפתיים, הוא רק יודע לדבר אבל הוא לא רועה. טוב, הוא אומר לו, בוא נלך. הם, מה, תשמעו את ההמשך. עולים במעלה העיר, והם מצאו נערות יוצאות לשאוב מים. זה איך קוראים לו? המעיין של שמואל, זה ברמות, יש עד היום את המעיין הזה. ויאמרו להן, יש בזה הרועה? מי? שאול שואל את הנערות, תגידו, יש פה רועה? תשמע את ההמשך. ותעננה אותם ותאמרנה, יש, הנה לפניך. אתם מתחילים, יש, הנה לפניך. מהר אתה, כי היום בא העיר, הן עוקבות ויודעות שהיום שמואל כן הגיע הביתה, כי כל לילה הוא לא נמצא בבית, הוא מסתובב הרי כל יום בעיר אחרת. מהר כן היום בא העיר, כי זה והיום לעם בבמה. כבואכם העיר, ממשיכים להאריך בשיחה, כבואכם העיר, כן תמצאו אותו, בטרם יעלה הבמת הלאכול, כי לא יוכל העם עד בו, כי הוא יברך. הזבח, הריכן, יוכלו הכרואים, ואתה עלו כאותו, כי היום תמצאו נותו. הוא אומר, איזה הריכות, מגינה שלמה. אלא, שאול היה יפה תואר, ואלה הבנות חמדו לדבר איתו. והם העריכו איתו, בנות לא מדברו אותו. אומרים, כן, לא. אלה ראו את שאול, בחיים שלהם ראו גבר כזה יפה, יפה תואר, כי היה דומה לאדם הראשון. התחילו להעריך. ותעננה אותם, כולם ביחד, מכינה. כל אחד רוצה שהוא יסתכל עליה. מה תאמר לה? והוא בן כמה? זה לפי החשבון של הרבן, 58, מה אתם רוצים? בכל הצבא שלכם. בנות, זה שכל של בנות. מה תאמר לה? יש הנה לפניך. מהר אתה, כי היום בא לעיר, כי זה והיום לעם בבמה. כבואכם העיר, כן תמצאו נותו. בטרם יעלה הבמה אתה לאכול, כי לא יוכל לעמד בו, כי הוא יברך. הזבח, הריכן אכלו הכרואים. ואתה עלו כאותו... כי היום תמצאו נותו. ואז באמת הם עלו, שמואל יוצא לקראתם, מה קרה? כדוש ברוך הוא אומר לשמואל, שמואל, שלחתי לך את המלך של ישראל. ושאול לא יודע מכלום, עובדים עליו. ואז באמת, הגיע אליו, שמואל ראה את שאול, אמר לו, הנה האיש, אשר אמרתי לך, והיה שאול את שמואל, והגע שאול את שמואל בתוך השער, והוא שואל את שמואל, איפה בית הרועה? הוא לא יודע שזה הנביא. שואל אותו איפה הבית של הנביא. ויען שמואל את שאול ואומר, אנוכי הרואה. פה זה מקרה יחיד במינו של שמואל חוץ מכבודו, חוץ מכבודו טעה. אנוכי הרואה. אומר לו שמואל, אתה אומר, אנוכי הרואה? חכה עליי, איפה נראה שתראה. שלח אותו לבית לחם, אצל ישי בית הלחמי, שבבניו יש מלך, שבעה בנים. כל אחד הוא חשב, זה הבן. וזה הבן. אמר, אל תבט אל מראהו, כי מהסתיהו. אמר לו, למה אמרת אז אנוכי הרואה? תגיד אנוכי הרואה. יש כאן רואה, תגיד. ואחר כך הוא ידע. אז מכאן למדנו, אף פעם לא להגיד, זה אני. מדבר, תגיד, מדבר אליך. ואז הוא אומר לו, בוא תאכל איתי, הוא לוקח אותו, עלה לפני הבמה, ולאתונות העובדות לך היום שלושת ימים, אל תשים לי בך, כי נמצאו. ואז הוא אומר לו, מה אתה רוצה ממני? אני רוצה לעשות אותך מלך. הוא אומר, מה אני בנו של בנימין, זה הקטן שבשבטי ישראל. לא שונה לו, לוקח אותו. ואז קרא לטבח, תנה את המנה שעשתי לך, שים אותה עמך. וירם הטבח את השוק, ואליה, וישם לפני שאול. ואומר, הנה נשאר, שים לפניך אכול, כי למועד שמור לך למור העם קראתי. ויוכל שאול עם שמואל ביום ההוא. ואז הוא משך אותו למלך, וקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו. ויאמר, הלא, כי משחרך אדוני הנחלתו לנגיד. ואז הוא אומר, לא, אתה תעזור אותי, תלך ליד קבר רחל, בגבול בנימין בצלצח, ושם תמצא את האתונות. אז מה פירוש בצלצח? מה שואלת, וכי רחל קבורה בחלק בנימין? לא. בית להם זה בית להם יהודה. מה בצלצח? אז יש טיפשים קוראים את הפרק הזה ואומרים שזה לא קבר רחל שלנו אלא יש קבר רחל אחר, אבל אני לא יודעים שזה לא, זה הוא רחל בוזגלו, זה לא רחל זה אשתו של יעקב אבינו. הוא אומר לו, כשאתה תהיה בגבול בנימין בצלצח תמצא אנשים שיגידו לך שזה ליד קבר רחל, ואז תלך לקבורת רחל ושם תמצא את האתונות. וככה היה בסוף שהוא הלך ומצא את האתונו. אז זה היה הסיפור עם שמואל הנביא. ככה היה מפגש שלו הראשון עם שאול המלך, ואחרי זה קרה מה שקרה. שלח את שאול להרוג את עמלק, זה טלפון מהשבת זכור, הוא נקרא את ההפטרה, ושם הוא נכשל וחמל על מיטב הצון, והשאיר את אגג בחיים. ואגב שוב פעם לא נשאר ממנו זכר, ומעמלק לא נשאר זכר. באותו לילה הביאו לו שפחה, באותו לילה השפחה התעברה מהגג, משם הבא המן והמינאי והרוע אחמניג'אד וכל הג'מאע כולם מחיזבאללה הנייה וכל הג'מאעה שבלילה בעזרת השם ישנו ולא יקומו. תאמן חזק היה. נראה שזה אמיתי. טוב, אז מה הוא אומר אחרי זה? זה היה הסיפור עם שמואל הנביא. מה אומרת עליו? שמואל רבן של נביאים. 40 שנה לפני שנולד, בת קול אומרת העתיד להיוולד ילד אחד בישראל ויקרא שמו שמואל. 40 שנה. כל אישה שנולדת בן קוראת לו שמואל. זה היה בפרס, פרס כולם שמואל. קורא לו שמואל. כשגודל הילד רואים את מעשיו, משחק בגולות, לגו ובקובוי. זה שמואל, זה קובוי זה. איך יהיה שמואל? זה לא שמואל. וככה המשיך עד שבא שמואל, בא חנה והיא הייתה נביאה. למה נקרא חנה? יושבת וחונה בצילו של הקדוש ברוך הוא. בת כמה הייתה חנה שהולידה אותו? 130 שנה, כמו יוחרת אמו של משה. וכל מה שהיה עם משה היה עם שמואל, הכל, הוא נשמת שמואל. וחנה בהתחלה לא הייתה מתפללת. עכשיו תראו שפנינה הייתה מצערת אותה, כעשת הצרתה גם כעס בעבור הרעימה, אבל הגמרא אומרת שהיא התכוונה לשם שמיים. מה הייתה עושה פנינה? היו לו שתי נשים, פנינה היה לה שבעה ילדים ולחנה אין ילד, והיא יודעת פנינה ברוח הקודש שחנה צריכה להביא את שמואל, אבל חנה לא מתפללת, מתפללת שחרית, מנחה ערבית, אבל לא אומרת תן לי בן שמואל. מה הייתה עושה פנינה? אומרת בבוקר לאלקנה, איפה האוכל של יוסי? יא, לא הבאת לו שתייה ליוסי. יא, מתי יהיה גם לחנה ילד? ככה עושה לה, עשה אותה. הגחה יוסי, ומה עם דוד? ומה עם חסקי? ומה עם נתי? ומה עם זה? מתחילה וסופרת את השמות הילדים, חוזרת עליהם 9 מקרא ו-30 תרגום. וחנה מורידת מאוס. אבל תתפללי, לא התפללה. עד שיום אחד כבר די. לא יכלה לסבול. וגם בשבת, היה מחלק המוציא, אומרת, תן לנתי, תן לזה, תן לזה. לחנה אין ילדים, אתה לא נתן לילדים שלה. ככה הייתה אומרת. והייתה מתכוונת שחנה תתפלל ותגיד, לבנו של עולם, תן לי בן שתסתום את הפה של זאתי. לא, לא מתפללת. עד שעלתה לבית המשכן שלו והתפללה, ואז אבל פנינה התכוונה לשם שמיים, בכל זאת נענשה. למה? בגללה היא הורידה דמעות. אפילו שהתכוונה לשם שמיים. אז זה שהיה, ככה היה, אומר, לא, היא לא הייתה מבקשת, וכך אומר המדרש, חנה לא מתפללת. בבוקר הייתה אומרת, לא רחצת את פני בניי, בצהריים אני לא יוצאת לקבל אותם. היא שואלת את חנה, מה את לא, אין לך ילדים באגן? מה את לא הולכת להביא אותם מהגן? ושעת האוכל, לזה חילקו, ולזה לא נתנו חלקו. אמר הקדוש ברוך הוא, את מרעמת אותה עליי, מסיתה אותה נגדי, שתתפלל אליי, בעבור הרעימה. ואז הייתה בוכה, אומר למה את בוכה? תתפללי, לא רק לבכות צריך. ואז אחרי זה בסוף התפללה ואמרה אמרה עוד תראה וביקשה מה שביקשה. לכן זכתה שמואל בקוראי שמו, משה ואהרון בכהניו, שמואל בקוראי שמו. מה פירוש? הוא אומר, כל מה שהיה עם משה היה עם שמואל. משה היה נביא, שמואל היה נביא. משה רבנו היה מנהיג של ישראל, שמואל היה נביא מנהיג של ישראל. משה היה נקרא מלך, גם שמואל קראו לו מלך. איפה משה מלך? ויהי בשורון מלך. כאן כתוב כי מלך שמואל. משה הנהיג את ישראל 40 שנה, שמואל בדיוק 40 שנה. משה עשה לישראל מלחמות, הוא עשה מלחמות. משה הרג מלכים, שמואל הרג מלכים. הוא הרג את אגג בידיים שלו, שיסף אותו, זה שמואל היה גיבור. אגב זה לא סתם, זה גובהו היה 10 אמות 5 מטר, מי יודע איזה גוף היה לו. בחרב לקח אותו, שיסף אותו לחצי מי עושה דבר כזה? היום אפילו אין בבית מטבחיים מסור כזה חשמלי עד שחותך פרה לשניים, בוא בוא. זה כאן אגג, היה שוקל 2.5 טון. לחתוך אותו, חתך אותו בחרב במכת חרב, בגולגולת ביקע אותה לשתיים ואת הגוף לשני חצאים. וישסף שאול את אגג. למה? אסור לרחם על אכזרים. כשמרחם על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים. משה שאול, הוא רחם על אגג. שאול רחם על מיטב הצאן, בסוף הרג את נוביר הכהנים. 78 איש הרג אותם ככה, טבח אותם ביום אחד. ומסכן, תראה לי שזה אחר כך מזכרה לו. הרי זה אומרת הגמרא, משה בנה מזבחות, שמואל בנה מזבחות. משה בנה קורבנות, שמואל בנה קורבנות. אצל משה כתוב ויקרא אל משה, כאן כתוב ויקרא השם אל שמואל. ואכן זכה שמואל שהוא היה דוגמת משה רבנו בדיוק. גם אמא שלו הולידה אותו בת 130, כמו יוכבת שילדה את שמואל, את משה בת 130 שנה. וככה היה הסכנה, אחרי זה ילדה אותו, ילדה אותו והביאה אותו אל זה. מה ביקשה? זה האנשים שקול כמשה ואהרון. ועוד מה אמרה? אני לא רוצה בן בולט, מובלע בין האנשים. למה? אם הוא יהיה גבוה מכולם, כולם יראו אותו, יעשו לו עין הרע. יהיה נמוך מכולם, ילעגו לו. יהיה שמן יותר מכולם, גם כן יצחקו לו, יגידו לו שמן דובון. יהיה רזה, יגידו לו מקל של לא יודע של סבון. על מה שיהיה איתו, אני לא רוצה, ואני רוצה זרע האנשים. ותראה מה שצריך להתפלל תפילה שלמה. לא רוצה שיהיה לא עיוור ולא חיגר ולא גידם ולא חס ושלום גיחור. גיחור זה לבן. ולא הוקם, שלא יהיה קושי. הכל היא ביקשה. ואני לא רוצה חכם מדי ולא טיפש, אלא שיהיה בן ממוצע רגיל, ילד נורמלי מן השורה, שלא יהיה שונה מאחרים. אבל הרבתה בתפילה, הגמרא אומרת קצרה, לכן חי רק 52 שנים בלבד. זה מה שהיה איתו. אחרי זה, מה היה עוד עם שמואל? הגמרא אומרת גם, הוא זכה שאביו היה נביא, כמו שלמדנו. נשיא היה, ויבוא איש האלוקים אל אלי. אז הוא בא בעצמו, הוא בא אצל אלי. ומה אומר גדול מה שכתוב אצל שמואל ממשה? כי אצל משה שמת כתוב ויבכו את משה כל בני ישראל, ואילו שמואל ויספדו לא כל ישראל. מה זה כל ישראל? אפילו נשים, אפילו עבדים, אפילו קטנים בכו על שמואל הנביא. אצל משה רבנו רק הגברים בלבד, אבל אצל שמואל כולם. ואז הוא נקבע שם בביתו, זה איפה שהוא היה גר, איפה שהיה בדין שלו, הכל שם, זה ברמה. ברמת, היום קוראים לזה רמות. זה המקום שהוא נקבע. הרדב"ז היה פה בארץ ישראל לפני 500 שנה. הוא נקרא רבו של מרן רבי יוסף קארו. רדב"ז ראשי תיבות, רבנו דוד בן זמרה. הוא כותב שכל שנה ושנה, בליל פטירתו הוא כ"ח באייר, נפטר שמואל, זה היה יום צום, מצמים ביום הזה. כל הלילה היינו עומדים בהר של הקבר שלו 2,000 איש, זה לפני 500 שנה, כל הלילה על הרגליים ועומדים שם ומתפללים ולומדים תורה לכבודו של שמואל הנביא. מביא אחרי זה מעשה שפעם אחת הגויים מחשמם, ראו שהיהודים באים לשם, סגרו את המקום ואמרו זה שלנו ולא מנעו מהיהודים לבוא. ואיזה שנה, שנתיים שהיהודים לא יכלו להיכנס לבוא לקברו של שמואל הנביא. כותב הרדב"ז, לילה אחת בא שמואל הנביא בחלום לשייח שלהם, חנק אותו מהצוואר. זה נראה באמצע השינה, מישהו חונק אותו. אומר לו, שמע, אתה שומע? אומר, כן, שומע, מי אתה? אומר, אני שמואל, קבור פה. למה אתה לא נותן להם לבוא? אומר, אנחנו הבנים שלך, הרבי. אומר, מה פתאום? אתה הבן שלי, הם בני ולא אתם. תדע, אם אתה לא נותן מחר ליהודים להיכנס לפה, אני הורג אותך ואת כל בני אומתך. למחרת הוא קרא ליהודים, פתח להם חזרה את השערים, נתן להם להיכנס. הרי זה בזמן חוסן בן טלל, טלל, פתחנו את כבודו טלל, היה מטורלל, אבא שלו היה משוגע, סבא של עבדאללה. חוסן בן טלל אבן עבדאללה אבן חוסן, הם היו מהמשפחה של המלך של העיראק, אותו דו פייסל, זה היו שני בני דודים. הם באו מסעודיה, הם לא בכלל, עבדאללה הוא לא מקומי, הוא נהיה פתאום מלך אל-מועבם אל-אורדון, ממלכה אל-השמיה אל-אורדוניה, סחם בטין. איזה בטיח אספר, מאיפה הם באו לפה? זה הבריטים הביאו אותם. מה שמה מזכרם? הלכו הביאו אותם, שני בני דודים מסעודיה, אחד שמו אותו בעיראק, בובה של פייסל, והשני עבדאללה הביאו אותו לשם. עכשיו את עבדאללה ירו עליו בתוך הר הבית ביום שישי, בא להתפלל יענו רג'ע על הסלה, מתחו על הנסו תנן פלסטינים מחשמם זרע מלאק, הרגו אותו, ועד היום שם נדמה לי שהוא קבור שם, גם שם המקום שלו, המקום שהוא נרצח עד היום בתוך הר הבית. וחוסן היה איתו לידו ילד בגיל 6, קצת יותר אולי, בגיל 9. הוא ראה, ואיפה הבן של אבא שלו? ותדה עליה באל-עספוריה. אתה יודע מה זה עספוריה? הברבנל. הבית חולים של המטורללים. היה משוגע. עשמו אותו שמה, וזה חוסן היה מלך. ילד, לקחו אותו, עשו אותו מלך. אני זוכר שהיינו ילדים, לומדים בתלמוד תורה. אז היו עושים הכנות ליום העצמאות, מביאים טנקים. זה היה נגד הסכם שביתת הנשק. אז מביאים, הוא היה בא, עולה על החומה עם משקפת, להסתכל. הבא מרשים היו לו, זה עולה על החומה, לראות את המצעד של יום העצמאות. זה היה גם ההכנות, לפני כן גם בהכנות היה בא, הבא שערה של רכבים, עם הטוואטה, פופופופ, זה הערבי, אתה יודע, שהוא נוסע, צריך לטווית. אז היו באים לשמה, וזהו, זה מה שהיה איתם. בקיצור, גרש אותם משם. אמר, לא, לא. אנחנו הבנים שלהם ולא הם. אומר, ולכן בלעם הרשע היה אומר, אוי, מי יחיה משומו אל? מה זה מי יחיה משומו אל? הוא בלעם, הרי הוא עצמו המלאק. איך הוא המלאק? אז הוא אומר, בלעם בל עם. עם, עיינם מהמלאק, יש בלעם. ובלק, למד כוף, בלק, לזור, למד כוף. עמלק חצי נמצא בבלעם, חצי נמצא בבלק. לכן הם שניהם התייעצו על ישראל. ולמה קראו לו בלעם? בלעם רצה להרוג את עם ישראל, לא הצליח. הלך רצה להרוג את משה שהיה תינוק. הוא יעץ לפרעה כל הבן הילוד, אולי תשליחו. אחרי זה הוא בא לקלל את ישראל ולא הצליח. וכל מה שקרה, לא? בסוף הוא צעק, ראה ברוח הקודש, רוח התומה שלו, עם מחשמו, שעתיד לבוא שמואל הנביא ולהרוג את אגג. אמר, אוי, מי יחיה משמואל? מי יחיה משמואל? ששמואל יבוא ויהרוג את אגג, מלך העמלק. ודוד המלך מה אומר? ואני מחסלך בטחתי, יגל ליבי משועתך, אשיר על אדוני כי גמל עליי. מה זה אני מחסלך בטחתי? הוא אומר, אני רציתי, רוצה לזכות, אני לא רוצה לא להרג ולא שאהרוג, כי אין עושה גמילות חסד לצדיק. אז אני מבקש ממך שאתה תהרוג אותם, אתה תשמיד אותם. אני אין לי כוח שאני אלחם בהם ואני אעשה להם. עכשיו, מה זכה שמואל, אומר הרב חידה, שהוא לא נהנה מאף אחד. הרי לפני פטירתו, לא אמר בהפטרת קורח, הנה נענו בי נגד השם, ונגד משיחו, את שור מי לקחתי, וחמור מי לקחתי, איזה שור ואיזה חמור. שור, בשעה שמלכתי לכם את שאול, הקרבתי קורבן, הייתם צריכים אתם להביא קורבן, שור. אני מכיסי שילמתי את השור, ולא ביקשתי מכם. וחמור מי לקחתי, כששאול מצא את האתונות, חזר אחר כך בדרך לרמות, ובא לשמואל, והפציר בו, כך חמור אחד. קח אתון אחת, אתה צריך את זה, אתה הרב שלנו, אתה נוסע ללמד תורה את ישראל, תיקח, יש לנו. לא הסכים בשום פנים האופן, לא נהנה כל החיים שלו בפרוטה מעם ישראל. ככה היה שמואל קדוש. הרב חידה כותב, אם אדם רוצה תפילה של צדיק שתתקבל, צדיק שלא נהנה מאחרים. זה הפך מה שאומרים לכם אלה היום, כשזה אדמורים הוא מברך אותך, אומר עכשיו תן כסף, כשהברכה תחול, זה שקרן מארץ הרמאים. זה לא נכון, להפך. אתה רוצה, אתה מחפש צדיק שהתפילה שלו תשפיע, צדיק שלא לוקח כסף. וגם אחר מותו, אומר הרב חידה, שמואל הנביא, בעוד ששמואל מימיו לא נהנה מאחרים, תפילה על קברו הכי חשובה. ועל קבר שלו ברמות, שם בכביש 443, בסופו, נעלה לקבר שמואל הנביא, כנס שמה, איתו קבורה חנה, אין מצבות, לא צריך מצבות, הם קבורים במערה למטה. הוא וחנה אמו קבורים שם במקום הזה, והוא שומע, והוא עוזר, הוא יכול לעזור, הוא יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא התפילה שלו חשובה כשניים, כמשה ואהרון. אין לנו את משה היום, אהרון ואור ההר, צריך שלושה ימים לעלות בהר עד שתגיע לקבר שלו, אבל שמואל הנביא, הנה זה פה תחתיו. והפלא הגדול שהוא, הקבר שלו שחורר ביום הפטירה שלו. אבל מלחמת ששת הימים פרצה בכף זין, ויותר נכון בכף וב, לחודש אייר. היה יום שני בבוקר, וצבאות ישראל נכנסו שם, היכו במצרים ממה שמם, והרסו להם את כל המטוסים, קרקעו להם אותם, ואחרי זה, חוסן המשוגע הזה, התחיל להפציץ את ירושלים, להפגיז אותה. והיינו ילדים אנחנו. לא ידענו אם נשאר עד עד הלילה. בערב על העשר בבוקר, תותחים שלא יורים ללא רחם, פגזים. 40,000 פגזים זרק על ירושלים. ומאיפה? מהקבר של שמואל הנביא. הרי הקבר של שמואל הנביא, שאתה עולה כבר במבשרת, אתה רואה אותו, את המגדל הזה, המצפה. ומכל מקום הוא צופה על חצי מדינת ישראל. אז כל כביש ירושלים תל אביב, הוא היה רואה את כל הרכבים, והטנקים וכל מה שבא תגבור את ירושלים, יורה ולא לא מצליח. אתה יודע איזה תולר היה לו, תותח ללא רטע, אני לא אגזים אני אגיד לכם, האורך שלו כאורך בית הכנסת הזה. ואנחנו בתור ילדים שנגמרה המלחמה אחרי שלושה ימים, הביאו את זה שלל, אז הצבא הביא את זה בדרך רחוב יחזקאל בירושלים, עלו את רחוב יחזקאל, הגיעו לכיכר השבת. למה לכיכר השבת? כי מחנה שנלר זה הפיקוד של המרכז, זה היה בירושלים, זה ברחוב מלכי ישראל, אבל הוא צריך להסתובב, התולר לא הסתובב. זה שעתיים עמדו שם עד שבאו מחיל ההנדסה, פרקו את זה וזה, ובינתיים אנשים יצאו מהבתים, צרקו סוכריות וחלקו, אולי עד היום נשאר שם קצת, אני לא יודע, זרקו, היה איזה שמחה גדולה, עודנו לשם. מסכנים החיילים כשלקחו אותם לזה, כל בעלי הקיוסקים שם לאורך שכונת גאולה, זוכר את זה כמו היום, איזה פנים היה עליהם כמו מתים, הוציאו את כל הסיגריות שיש וזרקו לחיילים. היו נוסעים קומנדקרים והחיילים נסכים, כל אחד מתפלל עליו שילכו, שיחזרו בשלום לקרב. היו הולכים, זרקו להם, נתנו להם שתייה, רוקנו את כל הקיוסקים, מה שהיה, אמרו מה, יבוא הירדנים, יקחו לנו את הכל. בסוף הקדוש ברוך הוא, תראה, הוא שומר ישראל, לא ינום ולא ישן. ביום, בבוקר של פטירת שמואל הנביא, כף ח' לחודש אייר, בבוקר שחורר הקבר שלו. אני פגשתי את החייל הראשון מהמילואים שהוא יצא משם, אמר לי איפה יש טלפון, נתן לו בוא, קחתי אותו לישיבת פורת יוסף. הייתה הפגזה, באמצע הפגזה, ובאתי יצא להיסטול, להגיד לה אני בחיים, היינו בקבר שמואל הנביא. אמרתי, אתה יודע שהיום פטירת שמואל הנביא, מה אתה אומר? אתה נשק אותי. אמרתי לו, היום פטירת שמואל הנביא, אתה זכית להיות בקבר שלו היום, עוד על הבוקר, בשבע בבוקר. אז זה זכות שמואל, ולמה זה? תדעו מי זה שמואל הנביא. רב חידה כותב, אני ראיתי את הספר בכתב יד של רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל היום מגלים לו בשמיים כל מיני גילויים. זה נקרא ספר החזיונות לרבי חיים ויטל. אומר הרב חידה, אני ראיתי את הכתב יד של רבי חיים, אומר הרב חידה, אני ראיתי את הכתב יד של רב חיים ויטל, והוא כותב שם, רב חיים ויטל חי לפני 500 שנה, שביום שנחרב בית המקדש, שמואל הנביא קם ואמר לקדוש ברוך הוא, אני מוותר על מקומי בגן עדן ואני מבקש שתגאל את הבנים שלי, את עם ישראל. אמר לו עדיין לא הגיע הזמן. אמר בסדר, אני יושב כעת ליד הדלת במקום גרוע, לא במקום שלי אלא במקום גרוע, בגלות ישראל, בגלות גם אני, בגלות בגן עדן. ואומר הרב חידה, ועד היום הוא יושב ליד הפתח והוא מחכה מתי יבוא משיח והוא ייכנס, ואנחנו כולנו בירושלים בעזרת השם יראו עלינו וישמח ליבנו בקרוב במהרה בימינו, אמן. כולם מצוות.